הייתי אומר כך, היצירה הישראלית ממה היא עשויה? ממה עשוי העם הזה? הוא עשוי מכל העמים. כלומר, מכל עם ועם, לקח קצת, עשה מזה עם ישראל. מובן? כן.
לעם, שאין כזה דבר יצירה של עם,
אין
בריאה של עם.
למה אי אפשר לברוא עם? למה? אני פשוט לא מבין אותך.
יושב... יחיד.
זאת השאלה, האם אברהם היה יחיד או לא? זה הנושא שפה הוא ידבר עליו. האם אברהם היה איש יחיד או שהוא היה אומה? ובאמת זאת שאלה, כי למשל אם אתה לוקח אדם יחיד, אפילו צדיק שבצדיקים, זורק אותו לתוך האש, הוא לא יוצא חי. ואברהם אבינו נזרק לתוך האש ויצא חי. למה? מובן? זאת השאלה. אלא אם כן לומר שהוא לא ישות פרטית, אלא הוא אישיות לאומית. הוא אומה שלמה. כלומר, הוא ניצל כבשן האש לא מפני צדקותו, אלא בגלל שהוא הסבא שלנו. מובן? כן. למה? בהיסטוריה זה ככה היה, כן, לא יודע. בהיסטוריה זה באמת ככה היה. זאת אומרת שהגויים היו לפני שאנחנו נולדנו, נכון? אני חושב, לא? כן, באמת, במחשבה, תודה רבה. אבל במציאות, שאלת אותי בהיסטוריה או שאלת אותי במחשבה? בהיסטוריה, כן, ברור שהגויים קדמו ליהודים. השאלה היא בתוכנית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את האדם, למה הוא רוצה להגיע? לאיזה סוג של פרופיל אנושי הוא רוצה להגיע. לכן אנחנו אומרים, ישראל קדמו לעולם. זאת אומרת, כשהבורא בורא את העולם, הסוג של נברא אנושי שהוא מעוניין בו, זה הזהות הישראלית. איך זה מופיע בהיסטוריה? זה לא כך זמן, עד שזה מופיע.
הוא חייב לספור לבואים שישנים.
בוודאי. כי אנחנו נותנים משמעות לכל מה שהיה, לכן כל מה שהיה צריך להיות לפני התוצאה, כן. יפה. איך אפשר להסביר את המדרש שהקדוש ברוך הוא עבר בין אומה לאומה? את זה מסביר המהר"ל בספרו תפארת ישראל. כן, מביא את המדרש הזה. מה? שאלת אותי אם אני יודע? במה? בפרק א', סוף פרק א', שם הוא... מה? נחמד. מת עליו. נגיזו, סוף פרק א', שם המהר"ל מסביר שהכוונה של המדרש איננו לומר שהייתה אהבה אמינה לבחור את אדום או את ישמעאל. אלא הכוונה של המדרש להסביר מדוע הם לא יכולים לקבל את התורה, כי יש בהם תכונה מבחינה לאומית שמונעת מהם קבלת לא תרצח או לא תגנוב וכדומה. מה זאת אומרת? נכון, זה הכוונה. נכון, מי שעונה לקריטריונים זה מי שמסוגל לאחד את המידות. כלומר, את האחדות של הערכים. זה תכונה ישראלית. כלומר, אנחנו, ומה אנחנו מיוחדים מכולם? בזה שאין לנו כל ייחוד. לכן אנחנו יכולים גם להיות כוללים. לא יודע אם שמת לב, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. אין יהודים. למשל ברוסיה יש יהודים, באמריקה יש יהודים, צרפת, אנגליה, תימן, מרוקו, בכל מקום יש יהודים. מה יש בארץ? יש מרוקאים, רוסים, צרפתים, אנגלים, יש גם צברים. כלומר, אין לך יהודים פה במדינה הזאת. כלומר, אנחנו קיבוץ של האנושות. כן, בבקשה. דניאל? לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון, נו. זה לא נכון. דניאל מעולם לא נזרק לאש. חנניה, מישאל ועזריה נזרקו לאש. לא דניאל. זה אומנם מובא בספר דניאל, אבל אותו זרקו לגובה האריות, ואת חנניה, מישאל ועזריה לאש. אז אולי לזה אתה מתכוון לשאול. כן, שאלה הזאת נשאלה בגמרא עצמה. שכאשר זרק אותם נבוכדנצר לתוך האש, הוא אמר להם, נראה אם תנצלו כמו אברהם. אז אמרו לו, אנחנו, אין אנחנו מובטחים. משום שאברהם היה אחד בארץ. כתוב ביחזקאל, אחד היה אברהם בארץ. זאת אומרת, כיוון שהוא אחד בארץ, אז מגיע לו להינצל, כיוון שהוא אבי האומה. אנחנו, אין אנחנו יודעים אם ניצל. אז מה בכל זאת הם ניצלו? כן? לא, אז מה? יש הרבה צדיקים שאנחנו מכירים, שנזרקו לאש ולא יצאו חיים. אלא בגלל שהם היו היחידים מכל האומה שלא השתחוו לצלם, כך שבאותה שעה הם היו האומה כולה. מובן? כן. מה? מה זה אבי? מזל שלהם. אז הגמרא שואלת איפה היה דניאל באותו זמן. כן, יש לה שם דיון שלם איפה היה דניאל באותו זמן. כן, מה? 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 מדבר?
אמרת שישראל מבין משמעות לעולם, ועל זה העולם הזה היה צריך קדום לישראל. קודם העולם, אחרי ישראל, כי הם מבין משמעות לעולם.
הדובדבן בא אחרי הקצפת. ברור, במחשבה, המשמעות. כלומר, אני לא אבנה בית קולנוע, אלא אם כן יש לי סרטים להקרין. נכון? אבל במציאות, אני קודם כל בונה את הקולנוע, ואחרי זה מקרין. מטרתי, לשים דובדבן על גבי הקצפת. אני לא שם את הדובדבן ואחרי זה הקצפת. זה לא ילך. כן.
צריך לעשות תהליך של ברור, ובעקבות זה, למה צריך להיות תהליך ארוך של,
של
גלות וברור
הזהות
היהודית מתוך הגלויות, אם הוא
יכול
לעשות את זה כבר?
שאלה זו נשאלה על ידי המהר"ל בשני מקומות, בהקדמת נר מצווה, ובפרק א', אותו פרק בתפארת ישראל שדיברנו עליו. וכן בספר הכוזרי, מאמר ראשון, פסקה קב נדמה לי. שם אגב כן הוא שואל את השאלה הזאת. עיין שם. טוב. עכשיו. נזכר. טוב, כולם מחכים, אין בעיה. הקדמת נר מצווה. תפארת ישראל, פרק א'. כוזרים מאמר ראשון, סימן קב בערך. תכתוב לאט, בסדר, יש זמן. טוב, עכשיו זה לא אומר, מצד אחד לפי זה יוצא שאין סיבה לאומות להיות מתוסכלות מזה שהם לא ישראל, נכון? אבל מצד שני אנחנו רואים תסכול כזה באנושות, שמוליד גם את האנטישמיות, הוא מוליד גם את התאווה להיות ישראל, למשל בעולם הנוצרי, שהם טוענים שהם עם ישראל, וכן האסלאם שטוען שהוא תפס את מקומנו, וכן הפלסטינאים שהם טוענים שהם בעלי הארץ הזאת, כלומר יש איזה מין סדרה של תסכולים שנולדים מהעובדה הישראלית. איך זה? כי בכל זאת, בשורש השורשים של הזהות הישראלית, יש התאחדות עם הזהות האנושית הכללית. כי הרי לפי הסיפור המקראי, אדם הראשון, מה הוא היה, יהודי או גוי? מה אתם אומרים? גוי? כדי להיות גוי צריך שיהיה יהודי. כן, כי כדי להיות יהודי צריך שיהיה גוי. גוי, אבל כדי להיות גוי צריך להיות יהודי. למה שלא תגידו שהוא השורש גם של זה וגם של זה? הוא השורש של ישראל ושל אומות העולם.
זאת אומרת... איך? הוא גם אבא של ישמעאל?
מה פתאום? אבא של ישמעאל? איך אתה מזה? כן. אמנם הוא הוליד אותו, אבל... אבל אפשר להגיד שהוא אבא שלו. כן, הרי זה כתוב שם. ותומר שרה לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, נכון? כלומר, אברהם חשב כמוך, שישמעאל הוא בנו, ויאמר השם אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כי כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה, וגם את בן האמה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. מובן? ואף על פי שאברהם הולידו, אינו נקרא בנו. על פי שיש סתירה למה שאני אומר, מזה שבסוף פרשת חיי שרה כתוב, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם. יש פה סתירה. כן? ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אז איך יכול להיות? הרי אמרנו שהוא לא בנו, ובסוף מדבר שהוא בן אברהם. מה שלישי? לא, זה נושא לדיון. כשאנחנו לומדים הרי ספר בראשית, נכון? כל שבוע. כשנגיע לפסוק הזה, אנחנו נראה בדיוק מה המשמעות של הפסוק. פסוק מאוד רציני. אגב, עסקנו בזה קצת כשלמדנו בפרק חלק, בדף, במסנדרין, דף צדיק א' עמוד א', את המחלוקת בין בני ישמעאל לבין גביהה בן פסיסה. אתם זוכרים את זה? מי שלא זוכר, אני יכול לשמוע את הקלטת. ושם אני הסברתי את הפסוק הזה. טוב. אז אמרתי, בגלל שבשורש השורשים יש אחדות בין הזהות הכלל אנושית לבין ישראל. לכן יש הרגשה של האומות של שייכות אל תורת משה וכדומה. הראיה השכלית אשר אמרנו, שמחייב... לא, יש נקיפות מצפון.
אבל זה לא יקרה לעתיד לבוא.
מה?
זה לא המצב המקומי. שבו כל
האומות
יהיו כולם
יהודים. יהיו כולם, בוא נראה בספר זכריה. האם אתה מכיר את ספר זכריה, פרק ב'? אז בוא נסתכל. רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבא, ושכנתי בתוכך נאום השם. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. מה זאת אומרת? גויים רבים, מה פירוש המילה גויים בתנ"ך? עמים. כלומר, אומות שלמות עתידות להצטרף כאומות, והיו לי לעם. מה? לא. כמו שאנחנו עם השם, כך הם יהיו עם השם. כתוב. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. מה המשך של הפסוק? ושכנתי בתוכך. כלומר, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, הס כל בשר מפני השם, כי נאור, לא, סליחה, כי מי יום ביום קושו, ונחל השם את יהודה קודשו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. הבנת? מה פירוש הדבר? שהגויים יגיעו למדרגת ישראל. כלומר, כל אומה ואומה תהיה עם השם, ויצטרפו אל השם. אז מה יהיה התפקיד של עם ישראל אז? כתוב, ובחר עוד בירושלים. אבל גם שוכן בתוכם. דבק, זה כבר עכשיו אנחנו. קצת יותר מזה. כתוב, ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכון? בינתיים, הכהנים אצלנו זה הכהנים. הרב ביגון, למשל, כן? ויש מי שלא כהן. אבל לעתיד לבוא, כל ישראל הם במדרגת כהנים לאומות. נכון. ומה עם הכהנים שלנו? יהיו מדרגת כהן גדול. והכהן הגדול שלנו מה יהיה? סופרמן. נכון? כן, סופר כהן. כזה עם תלבושת מיוחדת. משהו כזה. עכשיו השאלה היא למה ההפרש הזה צריך להישמר? מה זה טוב? למה יש תמיד היררכיה? כן, למה אתם יש הפרש בין ישראל לעמים? למה? כדי לשמור על מתח העלייה. זאת אומרת, אם כולם שווים, אין לאן לעלות. אז כך אפשר לומר שתמיד יש מי שעולה על המדרגה של הקודם והוא עולה שוב. יש מדרגות בעלייה. איך אומרים? והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. כן, כך כתוב בספר, זה בישעיה? כן. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירבה. מה? מה, זה לא נכון מה שאמרתי? נו, אז מה אתה רוצה?
אנחנו עולים?
לא, יש פה שאלה יותר חשובה. אור הלבנה כאור החמה. יפה מאוד. אז התסכול שיש ללבנה, יתוקה, נכון? עכשיו, סוף סוף, אור הלבנה כאור החמה. אבל עכשיו אור החמה היא שבעתיים, אז מה אתה עושה? עוד פעם תסכול. אז מה צריך לעשות? שאור הלבנה היא עכשיו פי 49. נכון? ואז מה עם אור החמה? 7 בשלישית. וכן הלאה, עד אינסוף. מובן? כך שהעלייה הופכת להיות אינסופית בזכות ההפרש הזה בין המדרגות. כן. בדיוק. זה אחד המקורות למה שכתוב בכמה מדרשים של העתיד לבוא, לא מקריבים בעלי חיים. מדוע? כי בעלי חיים יהיו במדרגת אדם, אתה מקריב בני אדם. בסדר? כן. אתה לא חסום, אתה עולה עוד. למה? למה? לעתיד אני כן אבל מגיע לזה. אז מה? אני אגיע לזה גם כן. למה לא? אבל יש לנו שייכות מצד השורש המשותף. אז להתגלה לעתיד לבוא. מה איך? להתגלה? מה הבעיה? טוב, ובכן, הבה נמשיך בדברי מהר"ל מפרג. הראיה השכלית אשר אמרנו, שמחייב מסדר ההשתלשלות של הריבוי מן האחד. על זה העידה התורה הנאמנה. הראיה השכלית שהבאנו בפרק י' בהתחלה, מובאת גם בתורה עצמה, שאמרה, בנים אתם לשם אלוהיכם. ויש לך להבין בשם הנכבד הזה, מה שנקראו ישראל, בנים לשם. וזה, כי אין ספק, כי הנמצאים הם עלולים ומושפעים מן השם יתברך. ואין הנמצאים מדמים יחד, רק יש מושפע מאמיתת עצמו, ויש שאינו כך לפי ריחוק הנמצאים ולפי קורבתם אליו יתברך. והנה, ישראל אומה זאת, מושפעים ממנו יתברך, מאמיתת עצמו יתברך, ובדבר זה יותר יש להם צירוף וחיבור אל השם יתברך, ועל זה מורה השם הנכבד הזה שנקראו בנים, ונקראו בשם בני בכורי. מה פירוש הדבר שהם מושפעים מאמיתת עצמו? ומה עם שאר הבריאה? מושפעת מאמיתת עצמו של הבורא או לא? התשובה היא לא. מה? אפשר לומר משהו כזה. כלומר, אדם, למשל, לא יבנה בית קולנוע, אלא אם כן יש לו סרטים להקרין. נדמה לי שהבאתי פעם את המשל הזה. נכון? זאת אומרת, בית הקולנוע איננו מושפע מאמיתת עצמו של של בעל הסרטים, של יצרן הסרטים. אלא יצרן הסרטים מעוניין קודם כל בסרט. אבל מה אפשר לעשות? שכדי להקרין צריך מקום להקרין בו. לכן יש גם הבית, בית הקולנוע, שבו מקרינים. ברור? כמובן, הכוונה לסרטים כמו לסי שובי הביתה, או מיקי מאוס וכדומה. כן? ודאי. או סרטי תעמולה נגד פינוי גוש קטיף. למשל. כן, מה אתה אומר? מה? מזה שיש ישראל. כמו שהדינוזאורים מושפעים מזה שיש אדם שעתיד לצאת. כן, אמנם לפני מיליוני שנים היו הדינוזאורים, והם נעלמו עוד לפני הופעת האדם, אבל אלמליהם האדם לא היה מופיע. אם כן, בגלל העתיד, ההווה מקבל משמעות. ההווה בזמן הדינוזאורים, כן? אבל. אז מה שאומר כאן, יש מה שמושפע מאמיתת עצמו, כוונה מעצם הכוונה של הבורא. ויש מה שמושפע מתוכניות היקפיות, המשועבדות לתוכנית המרכזית. אז זה גם פה מה שהוא אומר, ועל זה מורה השם הנכבד הזה שנקראו בנים, כוונה שמושפעים מאמיתת עצמו. עכשיו הוא מוסיף עוד משהו. ונקראו בשם בני בכורי. מדוע הכפילות הזאת? גם בן וגם בכור. כי שם בן יאמר על שנמצא מאמיתת עצמו. ומצד שם הזה, אין בזה עדיין הצירוף הגמור, שהוא מיוחד. כי אפשר שיהיו שני בנים לאחד. כלומר, כמו שזה בן, גם האח שלו בן. אבל אי אפשר שיהיו שניים בכורים. רק אחד בכור והשני לא. מובן? כי אפשר שיהיו שני בנים לאחד, והצירוף אשר הוא לשניים, אינו צירוף גמור מיוחד. ואף כי אין אומה נקראת בן אל השם יתברך יותר מישראל, מכל מקום שם בן אינו כל כך הצירוף אליו, כלומר כי זה לא מורה על צירוף מוחלט, כיוון שאפשר שיהיה לה אחד שני בנים, וכפי שהיא האמת, שיש עוד בנים לשם, כן? כל האומות בניו הם. ולכך נקראו ישראל בני בכורי, כי אי אפשר שיהיה לה אחד שני בכורים. מה? גם אם יש לו שתי נשים, יש אחד שקדם לשני. אז אחד הוא יותר בכור מהשני. יש אחד שהוא בכור שבבכורה, והשני לא ממש בכור. הוא בכור לאמו ולא לאביו. משתי נשים, כלומר, ממש באותו רגע הם ילדו. נכון, נכון. יכולים להיות שני בכורים משתי נשים בבת אחת. נכון. אז מה? חייבים לתרץ כל קושיה. הרי כבר אמר הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים, שכאשר מביאים משל, לא חייב להיות שכל פרט במשל תהיה לו התאמה לנמשל. כן? טוב. על זה אמרו קלוץ קשיס. מה? מה אתה אומר? ישמעאל ויצחק. אז מה הבעיה? הוא רוצה להסביר בני בכורי על האומה הישראלית. מדוע עם ישראל נקרא בן בכור? כי יש הרבה שם בנים, אבל בכור יש רק אחד. רוצה להסביר מכן ש... מה? אתה שואל האם ישמעאל הוא בכור? מה פתאום? לא. ולא רק בגלל שישמעאל נולד לפני יצחק. נכון? אבל ישמעאל הוא בן השפחה, וזה בן הגבירה, זה משהו אחר. ומזה תבין, כי אי אפשר שתהיה עוד אומה שנקראו בנים, כי השם יתברך הוא אחד בעצמו. ומאחר כי הבן הוא מן אמיתת עצמו, אשר אמיתת עצמו הוא אחד, ולכן בנו גם כן הוא אחד. וזה מבואר ממה שאמרו במדרש, כי השם יתברך מעיד על ישראל שהם אחד. ופירוש זה, כי מאחר כי ישראל למין מאמיתת עצמו יתברך והוא יתברך אחד, וכך אשר מושפע מאיתו יתברך הוא אחד, אבל שאר אומות, שאף שהם מושפעים מן השם יתברך, מכל מקום אינם מושפעים מאמיתת עצמו, רק ישראל מושפעים מאמיתת עצמו. ודבר זה, כמו שאמרנו, כי אי אפשר שלא תהיה אומה אחת שהיא ראשית, והיא נברא בראשונה מן השם יתברך. ולכך נקראת אומה זאת ראשית, ונקראת בכור גם כן, כי הבכור הוא ראשית. ובשביל אותו ראשית נברא הכל, כמו שמחייב השכל. כלומר, מה שהתורה אמרה בני בכורי, זה בעצם בשתי מילים, הראיה השכלית שהביא המהר"ל בתחילת פרק י', בהסתמך על פרק ג', ששם הוא הסביר כיצד מן האחדות יוצא הריבוי, דרך הראשית. כן. יש אמיתת עצמו ויש לא אמיתת עצמו. כלומר, אפשר לומר, מעצם מציאות השם יש ישראל. אבל אי אפשר לישראל בלי כל העולם. לכן יש כל העולם. זה כמו שמה שאומרים במשנה. יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. זה שמוחלים לו, נגיד שזה כבר קשה להבין, אבל עוד איכשהו אפשר להבין. עשה תשובה, מוחלים לו. אבל למה למחול לעולם כולו? כי כיוון שמוחלים לו, אז מגיע לו לחיות. אבל הוא לא יכול לחיות בלי כל העולם כולו. לכן צריך למחול לכל העולם כולו בגלל שמוחלים לו. אז אותו דבר, זה נקרא אמיתת עצמו. כלומר, זה הנקודה המרכזית, שהכל מקיף לה. לא, ההפך. מקיף לישראל. כן? הנקודה העצמית זה אמיתת עצמו של הבורא. זאת אומרת, הכוונה הבראשיתית בבריאה, ואז מלא כל המשתלשל מזה הוא מסביב לאותה נקודה. מובן? מה לא מובן? למה זה נקרא אמיתת עצמו? אני אסביר לך למה. יש, האמת היא זה מושפע קצת מן הסגנון הפילוסופי, הדברים של המערב. אצל הפילוסופים האריסטוטלים בימי הביניים, היו אומרים שהעולם מתחייב מאמיתת עצמות הבורא. זאת אומרת, הבורא, מאחר והוא קיים, מזה מתחייב העולם. זה לא... כן, מתחייב, זה הכרחי. עכשיו, זה לא השיטה של היהדות. אבל אנחנו משתמשים בלקסיקון הזה בשביל להגיד משהו אחר. כלומר, לכן קצת קשה לך להבין, כי אתה מרגיש שזה שייך לסוג אחר של מינוח. אתה צודק. זאת אומרת, בדיוק כמו שאצל הפילוסופים הם אמרו, שהעולם מחויב מהאלוה, כך אנחנו אומרים, כביכול, שישראל מחויבים מהאלוה, ושאר העולם לא. בסדר? עד כאן ברור? לכן זה קצת יותר עונה לך עכשיו. האמת, אם אתה רוצה הרחבה של הנושא הזה, וזה מאוד מעניין לראות הרחבה של הנקודה הזאת, עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה נ"ב. כן, הפרקים שם נקראים תורות. אז בליקוטי מוהר"ן א', תורה נ"ב. ששם הוא מסביר הרבה מאוד בהרחבה את הנקודה שעכשיו דיברנו עליה, רק אני לא אביא את זה עכשיו. כן. למה? ההפך. נכון. אז הוא עשה קודם את ישראל. מה פתאום? נו בסדר, כבר תירצת. יפה, הלאה. נכון, את זה הוא שאל בפרק הקודם. הוא שאל בפרק הקודם על זה שהמלאק נקרא ראשית. ואני אפילו הזכרתי שיש שלוש אומות שנקראות ראשית. ישראל, המלאק ומצרים. זוכרים? אז למה לא שמעת את פרק י'? אבל הוא שאל את זה, הוא גם ענה על זה. טוב. אני רוצה להסביר פה משהו. כתוב, המושג הזה של השתלשלות מאמיתת עצמו, נקרא אצל הפילוסופים מחויב המציאות. כלומר, בעוד שלפי היהדות, רק הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, והעולם הוא אפשרי המציאות, אצל הפילוסופים הם אמרו שהעולם בכללו מחויב המציאות. בסדר? כלומר, כללות העולם זה מחויב המציאות, בדיוק כמו שהאלוה הוא מחויב המציאות. כי אם יש אלוהים, יש עולם, ומאחר ותמיד יש אלוהים, תמיד יש עולם. ולפי שיטתם, העולם קדמון. כלומר, תמיד היה. מה שאין כן אנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא אומנם מחויב המציאות, אבל העולם אפשרי המציאות. עד כאן המחלוקת שלנו עם הפילוסופים. שואל רבי נחמן מברסלב, באותה תורה נ"ב, אבל מאיכן נמשך הטעות? כלל גדול אצל רב נחמן ברסלב, כשיש דעה לא נכונה, צריך לבאר למה היא נכונה. לא. כשיש דעה שאתה יודע שהיא לא נכונה, אתה צריך להבין למה היא נכונה. לא, זה למה הם חושבים שהיא נכונה, אני מבין. אבל מה צד האמת שיש בטעות? שאם לא היה צד אמת באותה טעות, היא לא הייתה נאמרת. זאת אומרת, הדרך היותר נכונה להילחם בדעה לא נכונה, זה לא להסביר במה היא לא נכונה, אלא להסביר במה היא כן נכונה. ואז יוצא שהגרעין האמיתי שבה נחשף, ואז הדברים המשתלשלים, המתלווים אליה, זה נופל. עד כאן מובן? ובכן, בואו נחזור לנושא. רבי נחמן שואל, אם כן, מה היסוד הנכון בשיטה האומרת שהעולם מחויב המציאות? אומר רבי נחמן, אמנם לפני שברא את עם ישראל, לא היה לו כל חובה לברוא אותנו, ולכן עם ישראל הוא אפשרי המציאות. אבל אחרי שישראל נבראו, כל העולם כולו מחויב המציאות בשביל ישראל. יוצא לפי זה שבאחרי שברא, באמת העולם מחויב המציאות. כלומר, זה משהו פרדוקסלי. העולם אפשרי המציאות, אבל איזה עולם יש פה? עולם מחויב המציאות. ולכן אומר, זה מה שהמשנה אומרת, המהלך בדרך יחידי, זה הנאור בלילה, והמהלך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה. מה זאת אומרת הדברים האלה? הנאור בלילה, הכוונה אדם שגם כשכולם ישנים, הוא ער. הוא שומר על הצלילות של הדעת. והוא מהלך בדרך יחידי, לא אכפת לו מאף אחד. הוא עושה את האמת שלו. הוא מפנה ליבו לבטלה. הוא מבטל את עצמו לפני השם יתברך. שזה כל הזה, המאפיינים של האומה הישראלית. מה ההמשך של המשנה? הרי זה מתחייב בנפשו. כלומר, קונה חיוב המציאות בנפשו. הופך להיות מחויב המציאות. מתחייב בנפשו. בסדר? כן, מה אתה אומר? זה הפוך ממה שרגילים לפרש במשנה הזאת ממסכת אבות, כן? כן. לא. העולם בלי ישראל הוא בלתי אפשרי. הוא סוג שלישי. נמנע. לא מחויב ולא אפשרי, אלא נמנע. נכון.
כן.
מה יש? מה זה הגויים? זה סוג של ישראליות. שישראל הם ראשית לה. לכן, אנחנו ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה תבואתו? כל הגויים. ואנחנו ראשית התבואה. זאת אומרת, שיש בנו משהו שהוא שורש לכל העמים. וגם המלך מצד אחר. כן. נכון, אכן כן. הלאה. רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, א', נון ב', תורת הנעור בלילה, ככה היא נקראת. רבי חנינה בן חכינאי אומר, הנעור בלילה, והמהלך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז מסביר רבי נחמן, מי שמתנהג כמו האומה הישראלית, קונה חיוב בנפשו. מתבטל לפני השם. קונה מדיית הביטול. כי עד עכשיו הוא היה אפשרי. עכשיו הוא מחויב. הפילוסופים חילקו כל הנמצאים לשלושה. או מחויב, או אפשרי, או נמנע. מחויב הכוונה דבר שחייב להיות. אפשרי הכוונה דבר שאפשר שיהיה ואפשר שלא יהיה. למשל, אני עכשיו יושב על כיסא. זה אפשרי המציאות או מחויב המציאות? זה אפשרי, כי יכולתי גם לא לשבת על כיסא. לכן, אף על פי שאני עכשיו יושב על כיסא, אבל זאת מציאות אפשרית במהותה. ויש דבר שהוא נמנע המציאות. כן? למשל שאני אעוף. כן, מה אתה אומר? ביטול וקנייה? זה שני דברים שונים לגמרי. הקנייה, יש לי מציאות, רק היא נכנעת בפני מציאות גדולה ממני. ביטול, אין לי מציאות. אני קונה את כל מציאותי ממי שאני מתבטל לפניו. מה? קנייה, אני אמרתי לך. קנייה, יש לי מציאות, רק היא נכנעת בפני מציאות גדולה ממני. הביטול, אין לי מציאות, כלל, אלא מכוח מה שמי שאני מתבטל לפניו נותן לי. מה לא מובן? אני אמרתי שתי הגדרות שונות לגמרי. שאלת אותי מה זה קניעה ומה זה ביטול. למרות שזה לא הנושא של השיעור, בכל זאת אני מתייחס. שים לב. כן? אבל קניעה, הכוונה שיש לי מציאות, רק אני נכנע בפני מציאות גדולה ממני. זה כמו למשל, גודל קטן לעומת גודל גדול. למשל, אני יודע, אבן קטנה מול הר. אז האבן הקטנה נכנעת בפני הר, אבל בכל זאת יש לה גודל. מה שאין כן הביטול, אין לי מציאות כלל, אלא מכוח מה שנותנים לי. מעצמי אין לי כלום, זה נקרא ביטול. פרשטייסט? פסגית. וייטר. כן. נו.
אז יש איזשהו קשר שהוא יותר קרוב, לעומת זאת הכהן הגדול שהוא מול האינסוף, איך בכלל יש איזשהו אפשרות שלא להתעלות ביחס למשהו שהוא...
אה, הוא יכול להתעלות לי יותר, בדיוק.
אבל אין לו איזשהו...
אמרתי. למה? הוא יכול להיות כמו המלאכים. למשל כתוב, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני המלאך.
נכון? אז המלאכים זה הבאה שלו?
נכון. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. נכון? פסוק בזכריה, פרק ג', נכון? או ד' או זו. כן. נו. מחויב, מחויב המציאות זה הקדוש ברוך הוא. אי אפשר שלא יהיה אלוהים. אפשרי המציאות זה כל העולם כולו. נמנע המציאות זה משולש אקלידי שסכום זוויותיו עולה על 180. זה נמנע. נמנע אתה רוצה? משולש אקלידי שסכום זוויותיו עולה על 180. זה אפשרי? הוספתי אקלידי כדי שלא תגיד לי יש גיאומטריות אחרות. בסדר? טוב. ודבר זה, לא, סליחה, וזה מבואר ממה שאמרו במדרש, כי השם יתברך מעיד עד ישראל שהם אחד. ופירוש, זה מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעיד על ישראל שהם אחד, כי מאחר, כי ישראל הם מן המיתת עצמו יתברך והוא יתברך אחד, וכך אשר מושפע מאיתו יתברך הוא אחד. אבל שהאומות, שאף שהם מושפעים מן השם יתברך, מכל מקום אינם מושפעים מהמיתת עצמו, רק ישראל מושפעים מהמיתת עצמו. ודבר זה, כמו שאמרנו, כי אי אפשר שלא תהיה אומה אחת שהיא ראשית. והיא נבראה בראשונה מן השם יתברך. ולכך נקראת אומה זאת ראשית, ונקראת בכור גם כן, כי הבכור הוא ראשית, ובשביל אותו ראשית נברא הכל, כמו שמחייב השכל. גם בשביל שהבכור הוא אחד, כי אי אפשר שיהיה שני בכורים לאחד, כך אי אפשר שיהיה אל השם יתברך שניים שם ראשית, מאחר שהוא יתברך אחד, לא יושפע ממנו בראשונה, והוא עיקר המציאות רק אחד, ובשביל זה הראשית יושפע אחר כך תוספות עליו, כמו שפירשנו. ודבר זה מורה על הקישור והחיבור, שאין לו פירוט כלל, כי אם לא היה האומה הזאת נקראת בני בכורי על שם שהוא אחד, והיו לו שני בנים, לא היה לאחד מן השניים החיבור הגמור, שהרי יש חיבור אל השני, ואותו חיבור שיש לו אל השני, אין לו לזה, ואם כן אין זה חיבור גמור. אבל כיוון שהם נקראים בני בכורי, והבכור הוא אחד, מורה שיש כאן חיבור גמור, לפי שהם מושפעים מאמיתת עצמו. ולחיבור הזה אי אפשר שיהיה לו פירוד כלל, וכי יש שינוי לאמיתת עצמו, והכל נרמז בשם הנכבד הזה, שנקראו בנים. והדברים האלו גדולים מאוד מאוד. עד כאן מובן? מה? מה? עכשיו, הבעיה היא, השימוש בשם הזה בנים. כלומר, יש לקדוש ברוך הוא בן, זה האומה הישראלית, בני בכורי ישראל. בואו נחשוב מה זה אומר לנו. כשאנחנו אומרים שאנחנו הבן של הקדוש ברוך הוא, האם יש לנו איזושהי הווה אמינה אלילית? כלומר, אם אנחנו חושבים שמכיוון שאנחנו הבן של האל, אף אנחנו אל. לא. כיהודים שחווים בתוכם את החוויה הזאת, הם יודעים במה מדובר. כשגוי שומע את המילים האלה, מה הדבר הזה הופך להיות אצלו? עבודה זר. ומכאן לתיאולוגיה הנוצרית, האומרת שיש לאלוה בן. זה בא מזה. אגב, הם אומרים את זה במפורש. הם אומרים עליו, על אותו האיש, שעליו נאמר בני בכורי ישראל. זה לא במקרה. כן. זה לא במקרה בכלל. כלומר, זה שהם עובדים לו, זה בגלל שמרגישים את האלוהיות של הנשמה של כלל ישראל, והם נותנים לנשמה הזאת צורה של תינוק יהודי. מובן? כן. כן, בדרך כלל כשהמהר"ל כותב הדברים גדולים מאוד מאוד, כי הוא רוצה לומר, דע לך שאני רומז לרובד אחר של הבנה שאני לא רוצה לכתוב אותו. בסדר? זה בשביל זה, בדרך כלל בקיאות בתורת הקבלה. כלומר, אם אתה לומד קבלה, אתה מבין למה הוא מתכוון כשהוא אומר את מה שהוא אומר. אז למה הוא כתב את זה? כדי שלומדי הקבלה ישימו לב שיש פה משהו אחר. כן. זה עוד יותר עמוד. לא, אני לא צחק. אצל המהר"ל יש דירוג בדברים האלה. הוא מפרק כמה דקידושים. עכשיו הוא מביא לנו, כן? מה? בכור זה בן, ודאי. כי בכורי הוא הסבר לבני. לא, כי העיקר זה השם בן. רק רוצה להסביר, בן באיזה מובן? שהוא היחיד שהוא כזה. ברור? הוא בפרק כמה דקידושים. הפירוש כמה? ראשון. כן, פרק ראשון של מסכת קידושים, דף למדבב, עמוד א'. מכאן אתם רואים כמה שהפרק הראשון של קידושים הוא ארוך. נכון? אפשר לדייק את זה מפה. אפשר גם פשוט לפתוח מסכת קידושים ולראות. כן. עכשיו יש שם מחלוקת רצינית מאוד, שיש עליה דיון גדול בראשונים. בנים אתם לשם אלוהיכם. זה פסוק בספר דברים, נכון? בנים אתם לשם אלוהיכם. רבי יהודה אומר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים. כלומר, מתי אני קורא לכם בנים? כשאתם מתנהגים כמו שבן מתנהג. יוצא לפי זה שאם אתה לא מתנהג כמו בן, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא קורא לך בן. זה נורא, האמירה הזאת. זה נשמע קצת כמו התיאולוגיה הנוצרית. כשעם ישראל צדיק, אז השם אוהב אותו. עם ישראל לא צדיק, השם עוזב אותם. איך יכול להיות שאחד מן התנאים, רבי יהודה, מי זה רבי יהודה? ברילאי, רבי יהודה ברילאי, יגיד דבר כזה. זה תמוה מאוד, נכון? אז זה מה שאתה אומר. אתה אומר כמו רבי מאיר. רבי מאיר אומר, בן כך ובן כך, הוא עם בנים. אבל זה רבי מאיר. רבי יהודה לא אומר ככה. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, רבי יהודה, מה רבי יהודה אומר?
כמו בן, מנהג בנים.
שזה בן, אתה אומר שבן יכול להיות גם רע.
כן, בדיוק.
לא, אבל לא משתמע ככה, כי אנחנו נראה בהמשך, מהפסוקים שמובעים על ידיהם, שרבי יהודה התכוון בן טוב. שאתה מתנהג כמו בן טוב, כן. התנהגות הראויה לבנים. שמתאימה לבן. שהבן מתנהג יפה כלפי אביו. כן? הוא מבקש ממנו כוס קפה. זה לא כוס קפה. אומר לו, לך תלמד במכון מאיר. לא מן במכון מאיר. קיצור, כמו שצריך. כן. זאת השאלה. מה המהר"ל יגיד על רבי יהודה? נכון? איך המהר"ל יסתדר עם רבי יהודה? איך, לא המהר"ל ורב נחמן, איך היהדות מסתדרת עם רבי יהודה? כן? תמוה ביותר, נכון? טוב, בואו נמשיך. מי שכן היה מבסוט מרבי יהודה, אולי זה אולי פרופסור ליבוביץ', אבל חוץ מזה, קשה לקבל. טוב, בואו נראה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך כראויים בנים, שנאמר, בנים שחלים. יש פסוק. שאומר הכתוב, זה כמו שאתה אומר. אני. זאת אומרת שאפילו בן רע, יש בן רע, אבל הוא בן. בנים שחלים. ואומר, במיוחד פסוק, בנים לא אמון בם. ואומר, פסוק שלישי, זרע מרעים בנים משחיתים. ואומר, פסוק רביעי, והיה במקום אשר יאמר לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כלומר, ארבעה פסוקים מראים שעם ישראל נקראים בנים גם כשהם מתנהגים בצורה הגרועה ביותר. אנחנו לא מדברים עכשיו על עמי ולא עמי, אנחנו מדברים על בנים. כן, הרי במקום אשר יאמר לא עמי אתם, למרות שאני קורא לכם לא עמי, בכל זאת יאמר להם בני אל חי. זאת אומרת שאף על פי שהם ראויים להיקרא לא עמי, עדיין נקראים בנים. כן, מה אתה אומר? למה ארבעה פסוקים? שאלה נפלא. לא, זאת, הבנתי את השאלה שלך. כן? והפעם הראשונה שאמרת את זה, הבנתי שזאת השאלה. כן. גם המהר"ל שואל את זה. המהר"ל שואל, לא המהר"ל, הגמרא שואלת, למה ארבעה פסוקים? זה מה שאומרת הגמרא, מהי ואומר? כלומר, למה אתה צריך להביא ארבעה פסוקים? כלומר, ואומר, ואומר, ואומר. למה זה? מהי ואומר? אז מה זה הגמרא? וכי תימה, אם תאמר, בנים שחלים, הודי מקרה, בנים, הודי מקרה בנים, בנים לא אמון בהם, לא נקראו בנים. תלמוד לומר, בנים לא אמון. זאת אומרת, אולי היית אומר שכשאנחנו עושים שטויות, אבל עדיין מאמינים, אז הקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים, בנים שחלים. אבל בנים בלי אמונה, לא אמון בם, אז אולי כבר הקדוש ברוך הוא קורא, לא נקרא קורא לנו. וכי תימה בנים לא אמון בהם, וזה מקרה בנים פלחי לעבודת גלילים, לא מקרה בנים. כלומר, אולי כל זמן שאין בהם אמונה, אבל הם לא נקראים, הם עדיין נקראים בנים. אבל אם הם עובדים עבודה זרה, שזה משהו חיובי נגד עבודת השם, אולי כבר לא יקראו בנים. תלמוד לומר, זרע מרים בנים משחיתים. וכי תאימה, אולי תאמר, בני מעלה למקרה. אולי לא נקראים בנים מעולים. תלמוד לומר, לכן מביא את הפסוק הרביעי. והיה במקום אשר יאמר לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. עד כאן. כלומר, היה צורך כדי להתארץ כמה קושיות. לכן יש ארבעה. פסוקים. עד כאן דברי הגמרא. טוב, דברי הגמרא האלה דורשים התבוננות. אגב, הלכה כמי, כרבי יהודה או כרבי מאיר? מי אמר את זה? למה אתה אומר כרבי מאיר? יותר טוב. אבל אתה יודע, כשיש לנו כלל, כשיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. בדרך כלל. אלא אם כן יש לך הוכחה מן הגמרא עצמה שפוסקים כרבי מאיר ולא כרבי יהודה. לא. רבי מאיר ורבי יהודה לא יודע, גם רבי יהודה לא יודע את הכלל הזה. אבל השאלה היא איך הגמרא מתייחסת לזה. כן, אז זה רבי מאיר בעל הנס המפורסם. אני נקרא גם רבי נהוראי. הוא בר פלוגתא של רבי יהודה. הם שניהם תלמידים של רבי עקיבא. והשאלה היא, איפה היינו? השאלה היא איך פוסקים הלכה פה. יש תשובה של הרשב"א. מי זה הרשב"א? אמרת, מי אמר רבי שמעון? זה יכול להיות רבי שמעון, זה יכול להיות רבי שלמה. זה רבי שלמה, קודם כל. רבינו שלמה, בן אדרת, או בן אברהם, אבן אדרת. תלמידו של הרמב"ן בברצלונה, נכון? במאה ה-14. הרשב"א. מגדולי הפוסקים שבכל הדורות, שאלו אותו שאלה. האם מומר מתמה באוהל? שאלה יפה. מומר, יהודי שהמיר את דתו, נהיה נוצרי. כן? יהודי, עזב את היהדות, הצטרף אל הפושעים האלה. אז האם הוא מתמה באוהל או לא? ודאי. אם הוא חי, הוא לא יכול להתאמן. מה? זאת השאלה. כלומר, שאלו, האם מומר מתאמן באוהל? מה זה מתאמן באוהל? כשאדם מת, אז מי שנוגע בו נטמע. האם, ואז זה לפי זה למשל לכהן, אסור לגעת בו. או אסור לכהן גם להיכנס לחדר שבו נמצא המת. כי אז זה נקרא אוהל. התאומה של המת מפשטת על כל הבית שבו נמצא המת. זה נקרא
תומה.
אז זה ביוק ההבדל. אם מדובר ביהודי, הוא מתאמה באוהל, וגם במגע. אם הוא גוי, הוא מתאמה במגע, אבל לא באוהל. כלומר, גוי מתאמה פחות. אז נשאלה השאלה, האם הוא מר מתאמה באוהל או לא? כלומר, השאלה הייתה, האם הוא יהודי או לא? עכשיו, השואלים את הרשב"א, בנו את זה על יסוד שתי הלכות נוספות. הם לא סתם שאלו. הם אמרו, מצאנו שלמומר מותר להלוות בריבית. הרי אסור להלוות ליהודי בריבית, ומותר להלוות למומר בריבית. דבר נוסף, אמרו שיינו, יין נסך. אם המומר הזה נוגע ביין, היין הופך להיות יין אסור. אם כן, אתה רואה שיש לנו כבר שתי הלכות שמתייחסות אל המומר כאל גוי, אז אולי גם זה אומר שהוא ממש גוי, ולכן הוא לא יתאמה באוהל. עד כאן השאלה ששאלו את הרשב"א. בסדר? ענה הרשב"א שהוא מתאמה באוהל. זאת אומרת שהוא יהודי. על סמך מה? על סמך הגמרא הזאת, מסכת קידושין, ושם הוא אומר, אף על פי שבדרך כלל כשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, אבל כאן, מאחר והגמרא חוזרת להסביר את דעת רבי מאיר, כי היא מסבירה את הפסוקים שהוא הביא, זה שהגמרא מחזרת להסביר דעה, זה סימן שהלכה כמותה. ומכאן הוא פוסק שהלכה כרבי מאיר במקרה הזה. אגב, התשובה הזאת מצונזרת בהוצאות הישנות. כן, הצנזורה מחקה את זה. עכשיו, אז הוא צריך להסביר, ולמה בכל זאת מותר להלוות לו בריבית? ומדוע יינו יין נסך? טוב, יינו יין נסך זה כנס שכנסו אותו חכמים. סתם, יש מישהו יהודי שמתנהג לא יפה, מטילים עליו כנס. מה הכנס? היין שלך יין נסך. אבל מה עם ריבית? לא, אבל זה איסור דאורייתא. איך חכמים יכולים להתיר לעבור על מצוות לא תעשה, שאסור להלוות בריבית ליהודי, ולאחיך לא תשיך? לאסור יין אין לי בעיה. מותר לשתות היין הזה? אני אומר לך, אל תשתה. עשיתי עבירה, לא עברתי על איסור דאורייתא. אבל להלוות בריבית זה איסור חיובי. מה? זאת שאלה, אם מותר להלוות דרך גוי. אז אני שואל.
לא מותר להלוות לאחרים או לאחרים מותר להלוות?
שניהם. מותר ללוות ולהלוות בריבית ליהודי מומה. איך זה יכול להיות? אז אומר הרשב"א, כי שם כתוב אחיך. לאחיך לא תשיך. והוא לא אחיך. הוא מתנהג לא כמו אח. אז מי שמתנהג לא כאח, התורה לא אסרה להלוות לו בריבית. אבל לגבי הטומאה, זה קשור בעובדה שאנחנו בנים. כי הרי איפה שהתורה אומרת, בנים אתם לשם, שם היא מדברת גם על מנהגי אבלות. זאת אומרת, והוא בן, אף על פי שהוא לא אח, הוא בן. מובן? ולכן, בתור בן הוא מתאמה, בתור אח מותר להלוות לו בריבית. בתור לא אח, מה? מותר להלוות לו בריבית. כן.
אם
אז זה מה שאני מסביר לך. כן? כלל לימד אותנו הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים, שלא כל פרט במשל חייב שתהיה לו התאמה בנמשל. מובן? כן. מה זה משל? ודאי. מה? מתייחסים אל זה כאל יין נסך ממש, ולכן אפילו בענה עשו. כן. יש לנו כמה ראיות, זה נמצא כהלכה בשולחן ערוך, מה שאומרים. כן, יש עוד כמה ראיות מאוד כמה ראשונים, מריבם, מבעל התורים, יש כמה ראיות, כן? טוב, על כל פנים, בכל זאת דעת רבי יהודה, היא צריכה בירור. כן? למה רבי יהודה אמר מה שאמר? למה רבי מאיר אמר מה שאמר? גם זה צריך בכל זאת להסביר. ואת זה יסביר לנו המהר"ל בהרחבה בשיעור הבא. שלום.